שלום לכל הצופים והצופות שלנו, אנחנו כאן בשאלת תם, תוכנית כלכלית שמונחת על ידי אנשים מן השורה, לא כלכלנים ולא אנשים שעוסקים בכסף מלבד העיסוק הפרטי. איתנו בפאנל יולי עדר, ברונו קסלר, אני רואה, ברונו גבריאל קסלר, ואני אילי כהן ניצן. אז באמת בימים כאלה של אי ודאות אנחנו מחפשים המון המון פתרונות, והיום נמצאת איתנו עדי קרמון סקופ, והיא עוסקת ומתמחה בכמה תחומים, בלוקצ'יין, כלכלות אלטרנטיביות, יצירה משותפת ואזור הגאונות. אנחנו לא נקיף את כל ההיקף המדהים הזה של העשייה של החדי, אבל אנחנו ניגע בכמה נקודות, בכמה דברים, ואם יש משהו שהיית רוצה להגיד על עצמך לפני שנתחיל, זה הזמן.
אוקיי, אז תודה רבה שאתם מארחים אותי כאן. אני מתעסקת בתחום של בלוקצ'יין וקריפטו מאז סוף 2011, הקמתי סטארט-אפ במהלך 2012 שאפשר לכל כלכלה להקים מטבע משלה בשם אפקוין, אז אני בתחום כבר 11 שנה, אני חיה מבחינתי את העתיד שבו בעצם כבר ב-2012 היו לנו קהילות שעשו בארטר וסחרו בשירותים ומוצרים בתמורה למטבע שהוא מומצא לחלוטין כמו לבבות, כמו מטבע שנקרא שפע. במהלך 2016 אני התחלתי להתעניין יותר בארכיטקטורה של כלכלות מטבע, ונהייתי ממש ארכיטקטית של כלכלות מבוזרות, משהו שנקרא token economics, tokenomics, ולמעשה אני בתחום הזה של בעצם לייצר כלכלות שמאפשרות לכל המשתתפים איזשהו תמרוץ חיובי בשביל לשתף פעולה כשהכלכלה מיטיבה עם כולם. אני גם המצאתי בשנה האחרונה, בעצם גיליתי משהו שנקרא מתכון, וגיליתי באמת איך כל אחד יכול להיות באזור הגאונות שלו, ככה שאנחנו יכולים לעשות דברים לא בהרבה מאמץ, לתת את הערך הכי גדול שלנו לעולם, ובתמורה לקבל את השווה ערך שזה בעצם כסף. אז אני מתעסקת במפגש בין ייעוד לבין כסף וכלכלות, לבין טכנולוגיה מבוזרת.
ומה שאני שומעת זה שזה באמת מקום מאוד מאוד ערכי, המקום שאת עוסקת בו, של שיתופיות. אז ספרי לנו על קהילות אלטרנטיביות והערכים שמובילים את ההתאגדות שלהם.
אוקיי, אז בעצם כל קהילה זה קבוצה של אנשים שהם יכולים לשתף פעולה ביניהם, גם יש קבוצות בפייסבוק שהן קהילות, אבל מה שהופך קהילה לכלכלה, זה זה שהקהילה לא רק מחליפה רעיונות, אוקיי? כמו כל הקבוצות פייסבוק, אני יודעת מה מצחיק, או קבוצות נושא כלשהן, בדרך כלל מחליפות רעיונות, ואז למעשה נוצר כל האינטרנט שאנחנו מכירים, ווב 2, שבו אנחנו יכולים שיהיה לנו ויקיפדיה במקום בריטניקה, ואנחנו יכולים שיהיה לנו קוורה במקום ללכת ולשאול איזשהו מומחה, אבל כל האינטרנט של ווב 2 בעצם מתעסק בהחלפה של ידע. ומה שמעניין בהחלפה של ידע זה שאתה יכול להעתיק את הידע לכל מקום ולמעט זכויות יוצרים, אם לי יש עותק או לך יולי יש עותק, אין איזה משמעות, אנחנו יכולות להחזיק בשני עותקים של ידע. מה שהופך קהילה לכלכלה זה ברגע שרוצים להעביר ערך, והעברת ערך זה כבר טרנזקציה, זה לא העברה של מידע, אלא זה העברה ממש של איזשהו שירות או מוצר או כל דבר שאני נותנת, אבל אני מצפה לקבל מזה שווה ערך, והשווה ערך הזה זה כסף. וככה אנחנו בעצם כקהילות או כאנושות, כמדינה, משתפים פעולה, לא רק בעברת מידע, אלא בעברת כסף. קהילות שרוצות להעביר כסף, זה לא כזה טריוויאלי, בגלל שלא כל אחד יודע איך לייצר את הכסף, איך לא להעתיק את הכסף, איך לא לזייף את הכסף, איך בעצם מייצרים מנגנון כלכלי שהוא לא מהר מאוד הכסף נהיה אינפלציוני.
איך...
כן, בטח.
את יכולה לתת בבקשה דוגמה בשביל להמחיש את הנושא של הקהילות, לשניים, שלושה קהילות, בשביל לנסות להבין את המהות של כל קהילה וקהילה? ולהבין את השיתוף
שקיים. אתה מדבר לקהילה שהיא ממש נהפכת להיות כלכלה, לא לקהילה כן. של ידע. כן, אז יש לדוגמה בארץ איזושהי התארגנות שנקראת ביחד, אני לא יודעת אם אתם מכירים את זה, של איזושהי קבוצה של אנשים שבעצם אמרו, אנחנו רוצים להקים כלכלה אלטרנטיבית, כלכלה שבה אנחנו מאגדים עסקים קטנים ביחד, בשביל שאנחנו נעדיף ללכת לעסקים הקטנים, ולא ללכת לכל מיני רשתות גדולות, אתה יודע, במקום ללכת לזרה או ל-H&M, ללכת לבוטיק של איזה מעצבת ישראלית, או במקום לקנות את הירקות שלי בסופר, לקנות את הירקות מאיזושהי חווה אורגנית בקיבוץ, אז למעשה הקהילה הזאת אמרה, אנחנו רוצים לייצר כלכלה משלנו, מה צריך בשביל כלכלה של ביחד? צריך קודם כל מטבע, והם בחרו במטבע שנקרא The People's Reserve, שזה איזשהו מטבע על פלטפורמה קיימת כבר מקנדה או מאוסטרליה, אני לא זוכרת מה.
אוסטרליה.
וגם צריכים, מאוסטרליה, תודה. והם גם צריכים אנשים שירצו להציע שירותים ומוצרים תמורת זה. הדבר הכי הגיוני לעשות זה לרתום כל מיני בעלי עסקים, כדי שהם הסכימו לקבל את המטבע עצמו, ולא רק לקבל שקל. היום הקהילה הכי גדולה בישראל, שעוסקת בכלכלה, זה הקהילה של כולנו שמחזיקים בשקלים, אבל ביחד החליטו שהם רוצים לייצר איזושהי אלטרנטיבה, ואנחנו לא חייבים לשתף פעולה בשקלים, אנחנו יכולים גם לשתף פעולה בעוד מטבעות, שבעצם ייצגו את הערך שאנחנו רוצים לתת לכלכלה.
באיזה אופן מוערך המטבע הזה?
אז המטבע הזה ספציפי, TPR, המטבע שביחד בחרו, הוא בעצם מטבע שהוא צמוד לדולר, זה איזשהו מטבע שהם עשו איזשהו, לא משנה, איזשהו מנגנון שמצמיד אותו לדולר, יש כל מיני מטבעות אחרים, כמו DAI לדוגמה, או USDT, שיש להם מנגנונים אחרים שנותנים להם את הערך שלהם שהוא מוצמד לדולר, אבל הוא לא תלוי בדולר, ולמעשה הקהילה הזאת היא אמרה, שאנחנו על כל טרנזקציה, אנחנו שמים 10-20% בצד לאיזושהי רזרבה, שאנשים יכולים להחליט מה עושים עם הרזרבה הזאת. אז אם אנחנו עכשיו רוצים לנקות את כל חופי ישראל ולתמרץ אנשים בעצם לעשות את זה, אפשר להשתמש ברזרבה ולהחליט ביחד לטובת מה אנחנו לוקחים את המיסים, כביכול של אותה כלכלה, ולנתב אותם לכיוון דברים שמייצגים את הערכים שלנו.
את נגעת פה בנקודה מאוד רגישה, עניין המיסים, בעצם זה נשאר באחריות של משתמש במטבע, לדווח או לא לדווח למיסים.
כן, זה לא בעיה, גם ב-2012 בקהילות שלנו שהיו לפלטפורמה של אפקוין, למעשה זה כמו שאת מקבלת בארטר היום, זה אותו דבר, את בעצם מדווחת שאת קיבלת שווה ערך של 200 שקלים, ומשלמת את ה-17% מע"מ, זאת לא כזאת נקודה רגישה, כי זה ממש כמו בארטר.
השאלה ששאלתי בעצם שלרשויות אין גישה לחשבונות האלה, והם לא יכולים להתערב ולבד, כמו שהם היום, איך קוראים לזה, כמו שהיום הם יכולים לסגור חשבונות
לאנשים. להלאים או לסגור חשבונות, או לסגור הרשאות לחשבונות. כן. נכון, אנחנו...
הם לא יכולים, במקרה של המטבעות האלה אין להם גישה.
תרשו לי להעיר הערה בנושא של מיסוי, כל המיסוי הזה שנלקח היום הוא לא חוקי, וכל הנושא של המיסוי התחיל ב-800 שהיה מס על החקלאות, והיה מס אפסי, וממס של כמה אחוזים בודדים זה נהיה היום 40-45% מס.
אנחנו מסכימים איתך ברונו,
אבל... אני מרגיש שזה לא חוקי בכלל שלוקחים לנו את זה, אז אם אפשר לעקוף את זה בצורה חוקית,
אנחנו, בגלל זה שאלתי את עדי, כדי ש...
אני מחזק אותך, כן.
אני פשוט רוצה שנלך לי שם, אנחנו ניתן את הבמה לידי, כי די היא מוגבלת בזמן.
בסדר גמור.
בגלל זה היה לי חשוב להדגיש את הנקודה הזאת, שזה נשאר באחריות המשתמש, ואז הוא זה שמחליט אם הוא מנדב או לא מנדב, ועל זה נעשה תוכנית נפרדת, כאשר ניגע באיש הקש.
נכון, הנושא של, את יודעת, אני כשאני עושה ארכיטקטורה של, של כלכלה, אז קודם כל אני לוקחת וחושבת בעצם מה הערך שאתה רוצה לעודד, אוקיי? ב-TPR לדוגמה, וביחד הם מאוד מאוד רוצים לעודד את השיתופיות ואת השיתוף פעולה, בין כל מי שמחזיק מטבע, לנתב את זה לטובת פרויקטים שהם חושבים שהם משמעותיים, ויש לזה מנגנון של הצבעה וכדומה. אבל לכל כלכלה כזאת, לכל בעצם מטבע, הוא מייצג איזה שמנגנונים כלכליים שהם מאפיינים את, את הקהילה שהוא עומד מאחוריה. אז אם לדוגמה מאוד מאוד חשוב לנו, אוקיי, כמו בביטקוין, לייצר איזשהו מנגנון שיאפשר לנו להחזיק ארנק עם מטבע ולשתף פעולה באופן חופשי, באופן שבו אי אפשר לסגור לנו את החשבון, באופן שבו אי אפשר לעשות לנו כל מיני סנקציות, אלא שיהיה לנו באמת באמת בעלות על הכסף שלנו ועל הגישה שלנו לכסף, אוקיי? אז בביטקוין החליטו לעשות את זה בדרך מסוימת, על ידי פרוטוקול קונצנזוס שנקרא Proof of Work, ועל ידי זה שכל 10 דקות נוצרים X ביטקוינים חדשים לעולם. זאת אומרת שכל קהילה כזאת, או כל פרוטוקול של מטבע, בעצם צריך להחזיק את מה את רוצה לעודד, בעצם מה את רוצה להשיג מזה שאת מאפשרת לאנשים לשתף פעולה. בשקל הישראלי החליטו שבעצם אנחנו רוצים לעשות פרויקטים משותפים של תשתית, לאפשר למערכות חינוך לעבוד, לאפשר את תשתיות של כבישים להיווצר, ואז החליטו שיש איזשהו מנגנון של מיסוי. אבל יש כל מיני מנגנונים שאפשר להפעיל, ומה שיותר חשוב בנקודה הזאת, זה מי מקבל את ההחלטה. אוקיי? בשקל הישראלי יש איזשהו נגיד, הוא מחליט מה הריבית, ולמעשה הוא פותח לנו את הברז, או סוגר לנו את הברז, או הפדרל ריזרב בארצות הברית, שעכשיו התפיס כמויות אדירות של כסף בשנתיים האחרונות בקורונה, בעצם בשביל להמשיך לכלכלה, לאפשר לכלכלה להמשיך להתקיים, אבל הדבר הזה יש לו המון השלכות, ואנחנו כמו עלה נידף ברוח, אנחנו למעשה, יש השלכות על החיים שלנו, על כל כזה דבר. ברגע שזה פרוטוקול טכנולוגי, ברגע שאנחנו מבינים את הפרוטוקול והוא מתנהל בשקיפות, ברגע שההחלטות לא מתקבלות באופן ריכוזי או פוליטי, אלא שיש איזשהו מנגנון קונצנזוס שאני יודעת מהו, זה מאפשר לי הרבה יותר חופש בחירה, ובטח שיש מאות מטבעות, זה מאפשר לי הרבה יותר חופש בחירה להחליט באיזה סוג של שווה ערך אני רוצה להחזיק בעבור האנרגיה שלי והזמן שלי שאני נותנת לעולם.
אוקיי.
כן, אז באמת אולי ספרי לנו על מנגנונים כאלה שמאפשרים יותר שליטה ויותר שליטה עצמאית, כן, יותר עצמאות, יותר חופש לנו. נניח כשאנחנו רוצים להיכנס לאיזושהי קהילה, כלכלה כזאת, אוקיי? או מה הדברים שאנחנו צריכים לבדוק, להיות ערים אליהם, לאיך שהיא מתנהלת? מה ייתן לנו את
וגם איך מגיעים לקהילות האלה, איך ניגשים אליהם, איך מכירים אותם, איך מכירים את סוגי המטבעות שדיברת עליהם.
אוקיי, קודם כל אף בן אדם לא מגיע לארץ ואומר אני רוצה להחזיק שקלים, אלא אומר אני רוצה לקנות לילה במלון. אוקיי, אז קודם כל אנחנו צריכים להבין בשביל מה אנחנו בכלל רוצים להחזיק את המטבע, זאת אומרת להחזיק מטבע זה לא איזה מטרה, אוקיי? אז אם לדוגמה אני משקיע, ואני רוצה לעשות איזשהו גיוון לפורטפוליו השקעה שלי, ועכשיו אני רוצה להחזיק במטבעות קריפטו, אז השיקולים שלי הם שיקולים של כמה מטבעות יש, מה אני יכולה לעשות עם המטבעות, יש כל מיני מנגנונים של decentralized finance, זה נקרא, תחום שנקרא DeFi, על כמה ריבית אני אקבל בעבור זה שאני נועלת את המטבע שלי, מה התנאים של החוזה החכם. אז אם אני בכובע של משקיע בעולם של הקריפטו, יש לי מערכת שיקולים אחת. אם אני בכובע של מישהו שהוא יותר אידיאולוגי, יותר בא למקום הזה ממקום של אני לא רוצה שאף אחד ישלוט ב, להסתכל על כמו חברות כרטיסי אשראי שיודעות בדיוק איפה אני מעבירה את הכסף, למי אני מעבירה את הכסף, מה אני עושה עם הכסף שלי ושולטים בדיוק בטרנזקציות שלי. אני לא רוצה שאם אני גרה בסין, פתאום אם אני כן עושה חיסון או לא עושה חיסון, יחליטו להוריד לי את הדירוג האשראי שלי, ולא לתת לי אקסס לכסף שלי. זאת אומרת, אם יש לי כל מיני שיקולים, מערכות שיקולים שהם יותר, בואי נגיד, של חשיבה ביקורתית, חשיבה עצמאית, שמחפשת אלטרנטיבות, שרואה שמה שקורה בעולם, בעצם אין לי שליטה, ואני יכולה למצוא את עצמי בלי פנסיה, או בלי, כאילו יש חוסר שקיפות, יש חוסר שקיפות במדיניות, יש מדיניות של מקבלי החלטות שהיא לאו דווקא מיטיבה עם היא, לא משנה, מכל הסיבות האלה, אז אני יכולה להגיד אוקיי, אני רוצה עכשיו לקחת חלק מהשקלים שאני מרוויחה, ובעצם להתחיל להציע את השירותים והמוצרים שלי בעבור כסף שהוא לאו דווקא שקלים. אוקיי, אם הייתי גרה בארצות הברית זה היה בשביל דולרים, אבל בגלל שאני אזרחית האינטרנט, ואני יכולה לשתף פעולה עם כל האנשים בעולם, אני יכולה להחליט באיזה סוג של כסף אני מקבלת את התמורה. עכשיו יש אנשים שאת יודעת, הם עכשיו הם יגידו שהם יעשו לך אתר אינטרנט ויקחו על זה בביטקוין, ויש אנשים שיגידו שאנחנו רוצים להיות כחלק מכלכלה בישראל שמיטיבה עם העסקים הקטנים, ולכן אנחנו ניקח ב-TPR ונהיה חלק מקהילת ביחד. אבל זה לא שאתה, כאילו, הרבה פעמים השיח סביב מטבעות אלטרנטיביים, זה כאילו שאתה צריך תואר שני בכלכלה ובמדעי המחשב, בשביל להבין איזה מטבע אתה רוצה להחזיק. ועם כל הכבוד, אני מחזיקה בשקלים, אין לי מושג, איך מדפיסים את השקל, מה הריבית, מה השיקולי ריבית, אין לי מושג איך הפיירוולים עובדים מאחורי בנק ישראל, ועדיין אני מצליחה להחזיק שקל ולקנות איתו. ולכן, מה שאני מציעה זה פשוט להחזיק במטבע, שיש לך איזשהו קשר אליו, איזשהו הבנה או אנשים שאתה רוצה לשתף איתם פעולה, אבל זה לא איזושהי נקודת החלטה של וואי, איזה מטבע אני רוצה להחזיק. זה לא כזה קריטי, אלא מה אני רוצה לעשות בעולם שמאפשר לי חופש וחופש בחירה.
אני בעד הצד של הקהילה האידיאולוגית, שבאמת, כמו שאמרת, חופש בחירה, ושאף אחד לא יוכל לשלוט לי בכסף, שאף אחד לא ידע מה עשיתי באותו רגע, שאני אהיה 100% עצמאי.
וזה נכון, אני חושב, ברגע שכל המזומן בעולם, אתה יודע, היום מזומן בעולם זה 5-7% מהמחזור העולמי. מה שזה אומר למעשה, שהיום אתה כבר לא יכול לעשות דברים, ואנחנו לא מדברים על דברים לא חוקיים, אלא פשוט לא יודעת, יש לדוגמה, אני מכירה כל מיני זוגות, שהאישה לא רוצה שהגבר ידע בדיוק מה היא עושה, כמה עלו לה הנעליים, והיא רוצה לשלם במזומן, זה גם לגיטימי, זה גם בתוך משפחה לגיטימי, שיהיה לך את הפרטיות שלך, לקנות נעליים ב-1,000 שקל ולא ב-500, וכל הנושא הזה שבו אנחנו בעצם לא יכולים כבר הולכים ולא יכולים להחזיק מזומן, ולמעשה כל מה שאנחנו עושים היום הוא דיגיטלי, ויש איזשהו מנגנון ריכוזי, שמחליט מה יהיה לנו גישה, ואיך יתקיים איך תתקיים הכלכלה הזאת, לא כולנו מוכנים לזה, כמו שלא כולנו מוכנים לערוץ אחד, שהתכנים בו הם מחליטים אותם הערוץ הממשלתי. אוקיי? אנחנו היום בריבוי ערוצים, ולכן אנחנו גם רוצים להיות בריבוי גישות לכלכלות ולכסף.
זאת אומרת, מהדברים שאת אומרת, אני מסיקה שאת אומרת בעצם תתחברו לקהילות שמדברות את הערכים שלכם, ואת מדברת על ריבוי מטבעות, על זה שנרשה לעצמנו להיכנס לכל מיני כלכלות כאלה, לכל מיני קהילות כאלה, ובעצם לבדוק אותן יותר ערכית.
או פיננסית, לא משנה, תלוי מה הגישה שלך, את גם יכולה, זה בסדר גמור, שתרצי להחזיק בזה, במקום להחזיק בנדלן או בדירה או במניות, את יכולה גם להחזיק במטבעות קריפטו, ולקוות שהעולם ילך לשם, זאת אומרת, הכל לגיטימי, כל עוד יש לך חופש בחירה, לנהל את ההחלטות הפיננסיות שלך, ואת איך את משתפת פעולה, ועם איזה אנשים, ותחת איזה ערכים, ותחת איזה פרוטוקול, ואת לא חייבת לקבל את הפרוטוקול הממשלתי, כמו שאת לא צופה בערוץ הממשלתי, זה הכל.
עכשיו, את הזכרת את הנושא הזה של שיתופיות, שבה כל הצדדים מרוויחים. ספרי לנו קצת על זה.
אז בעצם כשאת מסתכלת על, קודם כל, לי נורא חשוב לדבר על ריכוזיות מול ביזוריות, לפני שאנחנו מדברים על זה, בגלל שאנחנו כאילו מדברים על משהו שבשביל מה, כאילו, זה כמו שאנחנו נגיד, בשביל מה הוקם האינטרנט, לאנשים שעדיין היו בשנת 96 ועדיין לא הבינו את היתרונות של האינטרנט. בשביל מה להקים אינטרנט, בשביל מה לקרוא בלוג, אני יכולה לקרוא את ידיעות אחרונות, או את מעריב, אין שום בעיה, אוקיי? בשביל מה לפתוח ערוצי יוטיוב, אני יכולה ללמוד את כל מה שאני רוצה, או בספרייה, או בטלוויזיה. וזה מחזיר אותנו לאוקיי, אז מי מחליט מה האג'נדה, מה המסר, איך הדברים עובדים, ובעידן של אינטרנט, של 30 שנה אחרי אינטרנט, זה מאוד ברור לנו היתרונות. זה ברור לנו היתרונות של עצם זה שאנחנו עכשיו יכולים לנהל ערוץ רדיו או פודקאסט או כל דבר, ואנחנו לא צריכים להיות בעלי ממון, אנחנו לא צריכים שיהיה לנו אולפנים מאוד מאוד יקרים, אנחנו לא צריכים שמישהו יאשר לנו לשדר או לא יאשר לנו לשדר. עצם זה שיש תשתית, אנחנו יכולים לדלבר את התכנים האלה, וגם אם זה ל-200 איש או ל-2000 איש, זה בסדר, אנחנו לא מתחרים ברייטינג. זאת אומרת שכל הגישה, שהגישה הריכוזית אומרת שיש בעלי כוח מסוימים, ויש עלות מאוד מאוד גבוהה, עלות כניסה מאוד מאוד גבוהה. אם היום אני רוצה להתחרות בשקל ולהתחיל להדפיס, אסור לי, יש רגולציה, יש, יש חוק, יש איזושהי מדיניות מסוימת. אם אני רוצה לשדר בטלוויזיה, אני צריכה זיכיון, אני צריכה עכשיו להקים מערך שלם, ולכן כל דבר שהוא ריכוזי, הוא גם עולה יותר כסף, הוא גם נותן למעטים יותר גישה בעצם לקבל החלטות, וגם כל מנגנון קבלת החלטות הוא לא אינקלוסיבי, הוא לא כולל את הצופים, הוא לא כולל את האנשים שמשתתפים במשחק, אוקיי? וריכוזיות זה משהו, כל הזמן חשבתי איך אני אסביר מה זה ריכוזי, וחשבתי על זה שנניח, אוקיי, שכל החשמל אצלנו בבתים, מישהו היה מחליט מתי מדליקים את השלטר וכל החשמל היה דולק, ומתי מחבים את השלטר וכל החשמל היה נכבה. אוקיי, ברור שחברת החשמל יכולה להוריד את השלטר ולא יהיה לנו חשמל ואין לנו גישה לחשמל בגלל שזה משהו ריכוזי, אבל אני אומרת, נניח שלא היה לנו מתק בבית, אוקיי? מה זה ביזוריות? ביזוריות אומר שלכל אחד מאיתנו יש מתק בכל חדר אפילו בבית, ולכן אם מישהו רוצה עכשיו להוריד את השלטר, הוא צריך לעבור בית בית, חדר חדר, מתג מתג, ולחבות את החשמל. ועד שהם יסיימו לחבות את החשמל בשכונה שלי, אנחנו כבר נתארגן ונמצא דרך להדליק את החשמל. זאת אומרת שכשמשהו ביזורי, אי אפשר ממוקד כוח אחד להדליק או לחבות אותו, להחליט שמדפיסים עוד כסף או מורידים עוד כסף, אי אפשר לקבל החלטות שמשפיעות על רבים על ידי מעטים. וזה היתרון הגדול של ביזוריות. וכשאנחנו מדברים על כלכלות מבוזרות, זה בדיוק העניין. העניין הוא שאי אפשר, סטושי נקמוטו היום לא יכול להחליט, שבמקום להדפיס, אני לא זוכרת כמה זה עכשיו, 16. אני לא זוכרת אם זה 6.25 ביטקוין כל 10 דקות, הוא מדפיס 100 ביטקוין כל 10 דקות. אוקיי? יש איזו משמעות. בגלל שאם מדפיסים 100 ביטקוין כל 10 דקות, אז פתאום המחיר של הביטקוין מאוד מאוד ירד, כי יש המון המון ביטקוין שמוזרם מתוך המערכת, ואנשים שהם היום הם מפעילים כל מיני חוות של ביטקוין, העלויות משתנות, זאת אומרת, יש לזה משמעות כשמחליטים לעשות החלטה שרירותית, כמו לעשות פי 10 או 15 מבחינת הדפסה. וזה מה שקורה היום בעולם, היום בעולם מחליטים להדפיס כסף. יש לזה משמעות על החיי היום-יום של אלה שמשתתפים בכלכלה, אבל הם לא משתתפים בקבלת ההחלטות. והיום בביטקוין זה לא עובד ככה. יש פרוטוקול של קבלת החלטות, יש governance של איך משנים דברים, יש אפשרות לעשות משהו שנגרם מזלוג או פורקינג, על החלטות שלא מקובלות עליך. זאת אומרת שכל בן אדם שלוקח חלק, זה כמו שכל בן אדם שהיה בפייסבוק, היה יכול לקבל החלטות על איך פייסבוק מתנהלת. ויש היום מנגנונים של קבלת החלטות מרובות משתתפים, הדברים האלה כבר קיימים, הם כבר קיימים המון המון שנים בתחום שלי. אוקיי? אבל מה שאנחנו צריכים יותר לשכנע, זה במיינדסט למה משהו ריכוזי הוא תמיד פחות מיטיב עם המשתתפים מאשר משהו מבוזר. וזאת הנקודה הראשונה ששווה לקחת אותה, ואנחנו בתור משתמשי אינטרנט, על בשרנו היינו במדיה ריכוזית, בעיתון או שלושה עיתונים, בערוץ טלוויזיה או שלושה ערוצי טלוויזיה, ועברנו לגיוון הזה שלא רק ערוצי לוויין וערוצי כבלים, אלא גם שכל בן אדם טכנית יכול מהבית שלו בעלות אפסית, לשדר את כל התכנים שהוא רוצה, בלי צנזורה ועם קהל המעריצים שלו, ועם המודלים העסקיים שלו, ולשם אנחנו רוצים ללכת, גם בעולמות של העברת ערך, ולא רק בעולמות של העברת הידע, או המידע.
את יכולה קצת להרחיב על המטבעות הקהילתיים, לעומת הקריפטו? המטבעות הקהילתיים שדיברת עליהן בהתחלה, היה להם שמות כאלה.
כולם זה מטבעות קריפטוגרפיים, זה לא שיש קריפטו ויש מטבעות קהילתיים. זה לא, שוב, זה העניין, פה. העניין הוא מה אתה עושה עם המטבעות ומי מחזיק בהם.
מי עומד מאחורי כל מטבע כזה?
אז שוב, זה שאלה מאוד מאוד כללית, אוקיי? זה כמו שאני אגיד לך, אתה יכול בבקשה להרחיב על שוק המתח. אז זה המדיניות של הממשל הסיני והיואן, זה לא אותו דבר. מה זה?
נניח שמאחורי הביטקוין, אנחנו יודעים מי עומד מאחוריו. מי עומד מאחורי, נגיד, מטבע אחר, איך קראת לו? TCR?
לא, אבל זה לא עומד, זה לא עובד. עצם השאלה על מי עומד מאחורי, זה בדיוק שאלה ריכוזית ולא שאלה מבוזרת. שום דבר לא עומד מאחורי אף מטבע. אוקיי? מה שעומד מאחורי מטבע זה כמה דברים. דבר ראשון, זה הפרוטוקול הטכנולוגי. טכנולוגיה עומדת מאחורי מטבע. אוקיי? טכנולוגיה שאתה ואני יכולים לראות את הקוד שלה, אנחנו יכולים להוריד את זה למחשב שלנו, זה open source, זה לא איזה טכנולוגיה שנמצאת מאחורי firewallים ואי אפשר לגשת אליה, זה משהו שכולנו יכולים לקחת חלק במשחק, אוקיי? זה דבר ראשון שעומד מאחורי מטבע. דבר שני, מה שעומד מאחורי המטבע, זה המשתתפים שהם משתמשים במטבע, אוקיי? בין אם זה המשקיעים, בין אם זה המשתתפים עצמם שמעבירים את המטבע לצורך העברת ערך וחפצים ומוצרים, זאת אומרת שכל משתמש בכלכלה, אוקיי? הוא חלק מקבלת ההחלטות, הוא חלק ממי שעומד מאחורי המטבע. עכשיו, לכל כלכלה כזאת, לכל מטבע, יש מנגנונים שונים של טכנולוגיה, אוקיי, של מה קורה עם המטבע, כל כמה זמן הוא מודפס, איך הוא מושמד, מה החוקים שלו, וגם יש חוקים שונים של איך מקבלים החלטות. יש לדוגמה מטבע שמתקבלת החלטה על ידי משהו שנקרא proof of stake או delegated proof of stake, זה אומר שאתה חייב לנעול את המטבע בשביל לקבל את ההחלטה, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לדברים טכניים. יש כל מיני מנגנונים שהם מאוד 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 שונים והם מגוונים, אבל אין בן אדם אחד שעומד מאחורי המטבע, וזה היופי בזה. גם אנחנו לא יודעים מי עומד מאחורי ביטקוין, יכול להיות שממשלת סיני עשתה על ביטקוין, יכול להיות שבן אדם אחד עשה על ביטקוין, אבל כל המטבעות האלה, ברגע שהם קריפטוגרפיים, זה אומר שהיכולת שלך בעצם לגנוב ממני את המטבע עצמו, להעתיק אותו, לשכפל אותו, לזייף אותו, היא כמעט אפסית. מה שאתה כן יכול לעשות, זה לגנוב את הגישה שלי למטבע, אם אתה גונב את המפתח הפרטי שלי, או אם אני מאבדת את המפתח הפרטי שלי. אבל אתה לא יכול לזייף את המטבע, ואתה לא יכול גם לעשות הקינג לרשת שמאחסנת את המידע. אז יש, הנושא הזה הוא כל כך גדול וכל כך רחב, שהרבה פעמים כשאנחנו מדברים עליו, אז זה כאילו לא צריך להבין את כל העולם. מה שצריך להגיד זה אוקיי, אני עכשיו בעל עסק קטן, אולי אני אתעניין בביחד. אני עכשיו רוצה למכור ולקנות דברים ביד שנייה, או למכור שירותים, אולי אני אלך לשירות של שריט, שזה איזושהי פלטפורמה שמאפשרת לנו לייצר לעצמנו מטבע ולסחור בו. אני עכשיו קיבוץ ואני רוצה לחזור חזרה לשיטת הנקודות, אולי אני אקים לעצמי מטבע, מטבע קיבוצי כזה שכל החברים בקיבוץ יכולים לנהל את המדיניות של המטבע. זאת אומרת שהנקודת כניסה שלי היא בהתאם למה שאני רוצה לעשות.
איפה אנחנו יכולים למצוא את כל המטבעות האלה שהזכרת, כמו שריט, כמו מטבעות אחרים? יש לפי מה אנחנו אמורים לחפש, או יש פלטפורמה שמרכזת את הגישה אליהם, או שעדיין אין,
שמתביד יחד? אם יש
פלטפורמה
שזה ריכוזי, אפשר שיהיו כל מיני דירקטוריז או מקומות של מידע, אבל עקרונית היום בשביל לדעת מה בעצם, כמה כוח מחזיק המטבע, צריך להסתכל על המרקט קאפ שלו, אוקיי? יש אתר שנקרא Coin Market Cap, והאתר הזה Coin Market Cap בעצם מראה, מי המקום הראשון של המטבע שיש לו את הכי הרבה סחירות, את הכי הרבה מחזיקים במטבע, את הכי הרבה ערך שנוצר המטבע, אוקיי? את הכי הרבה ווליום של טרנזקציות שקורות במטבע, ובעצם אפשר לראות את הערך של המטבע שעולה ויורד, אז את יכולה בעצם בקוין מרקט קאפ לראות את כל המטבעות שמטבעות מעניינים וסחירים, אבל יש גם מטבע של קיבוץ, שהוא לא צריך את מטבע כסחיר, או מטבע של קהילה, לדוגמה, היה מטבע בבריקסטון, בעיר באנגליה, שהם רצו לעשות איזשהו ניסוי של בריקסטון פאונד, לא צריך שזה יהיה שכיר למישהו מסין, אלא מי שנמצא בבריקסטון ומגיע לשם, לשווקים, או לעסקים הקטנים, יכול להחזיק במטבע הזה. זה כמו שאמרתי, אנחנו לא קודם מחזיקים במטבע ואז מחליטים מה לעשות איתו, אלא אנחנו קודם כל צריכים לבחור ולהבין שיש לנו אפשרות לשתף פעולה לאו דווקא בשקלים. ואז אנחנו צריכים להגיד, אוקיי, אבל למה אני רוצה לעשות את זה? ואז להתחיל את המסע שלנו, אוקיי? ולא כאילו לבחור מטבע ואז להתחיל את המסע שלנו. אני ממליצה לכל מי שמתעניין בזה בארץ, להסתכל על ביחד או על שרית. אלה שני מיזמים מעניינים של אנשים כמונו שהם רוצים לבוא מתוך אידיאולוגיה מסוימת, ולהתחיל לראות מה יש שם, איזה כלכלות יש שם, איזה קהילות יש שם, איזה סוג של שירותים ומוצרים יש שם, ולאו דווקא כל כך להתעניין על איך המטבע נוצר, אוקיי, אפשר, אלא בעיקר מה הערך שהוא מביא לי לחיים, מה הוא יכול לתת לי מבחינת היתרונות, ומשם להתחיל את המסע.
יש משהו שלא, שאני לא רוצה שילך לנו לאיבוד, כשנוצר מטבע כמו TPR, ומטבע כמו שריט, איך הם מדברים אחד עם השני? איך עושים המרה בין המטבעות האלה?
כן, אז זה קשור לנזילות, בסדר? אם יש לנו מטבע של קיבוץ, אז סביר להניח שהעולם החיצוני לא כל כך מתעניין במטבע הזה, ולכן אם אני ארצה למכור את המטבע ולעזוב את הקיבוץ, סביר להניח שאני אמכור את זה למשפחה שנכנסת במקומי לבית, אוקיי? זאת אומרת, הסחירות של המטבע היא מאוד מאוד נמוכה. אבל המטבעות הגדולים, אלה שנמצאים בקוין מרקט קאפ, יש היום בעצם, כמו בורסות של מניות, יש גם אקצ'יינג'ים שהם אקצ'יינג'ים ריכוזיים, שאני ממש יכולה, כמו קוין מאמה, כמו ביט טו סי, הישראליות, כמו ביטס אוף גולד, אוקיי? יש כל מיני בעצם בורסות כאלה, אקצ'יינג'ים, שמאפשרים לי לשלוח שקלים או דולרים, יש איזשהו תהליך שלם שאני צריכה לעבור מול הבנק, תהליך של Know Your Customer, KYC, זאת אומרת שידעו מי אני, זה לא שזה דברים שנעשים במחשכים, ובעצם אני יכולה לקנות את המטבעות. יש גם משהו שנקרא Decentralized Exchanges, שזה זה דקסים, זה בעצם כל הנושא של הסחירות של המטבע מתנהל על ידי חוזים חכמים, על ידי טכנולוגיה מסוימת, על ידי פרוטוקולים מסוימים, וגם שם כל הזמן יש מנגנונים שיודעים לעשות איזשהו בלנס. איך אנחנו יודעים שהדולר האמריקאי שווה 3.2 שקלים? לפי הביקוש, אוקיי? משני הצדדים. אותו דבר זה מתרחש עם המטבעות. זה נקרא liquidity, נזילות וסחירות בין מטבעות.
זאת אומרת, יש מקומות לא ריכוזיים שאנחנו לא חייבים לעבור אמרה מול דולר או מול שקל, אלא ממש יש אתר שיודע לחשב את הנזילות של כל מטבע.
אם את כבר מחזיקה ביטקוין, מחזיקה דאי או מחזיקה קרדנו או כל דבר כזה, אז תמיד לכל אחד מהם יש את הערך שלו אל מול הדולר, אל מול השקל, אל מול מטבעות אחרים, והדברים נעשים באופן אוטומטי, זה לא העניין. העניין הוא למה שתרצי להחליף את המטבע, למה שתרצי לעשות את הסחירות, וזה שוב, זה תלוי במה את רוצה לעשות עם המטבע. אני היום עם שקל, ברור לי שאם אני אלך עם שקל לסיני לדוגמה, אוקיי, הייתי עכשיו בסיני, החלפתי קודם ליורו, כן, לא בטוחה שמקבלים שקלים. אז זה מאוד תלוי בכל מקום מה, איזה מטבע מקבלים ואיזה סחירות יש לו. לביטקוין יש סחירות בכל מקום, כי זה מטבע מאוד מאוד חזק. ויש לו הרבה
okay.
ביקוש.
אוקיי. Okay. לא, אני שאלתי יותר בקשר אם אני אתחיל להחזיק ב-TPR. אף אחד עדיין לא מכיר את המטבע, ואחר כך אני ארצה ללכת
נכון, לשרת. נכון, נכון. כן. לכן את לא תלכי עם TPR ותשימי את ה-5 מיליון שקל ב-TPR, אולי גם לא 50,000 שקל, אבל 5,000 שקלים בשביל לשחק בכלכלה, בשביל לראות את הערך שלה. זה סכום שגם אם לא יהיה לזה נזילות, לא קרה שום דבר. כמובן שאם כל אחד יחשוב של למה להיכנס למשחק, אז אף אחד לא ייכנס למשחק. ככה לאט לאט מתחילה כלכלה, עד שהיא צוברת תאוצה. לדוגמה אצלנו באפקוין, אני מדברת איתך על שנת 2013, הייתה לנו קהילה של 25,000 משפחות, שבעצם החליפו שירותים ומוצרים, 17,000 שירותים ומוצרים, מדברים שאת יכולה למצוא ביד שתיים ובאגורה, הדברים שאת יכולה למצוא בפייבר ובאתרים של שירותים, אוקיי? ואנשים בעצם החליפו את זה בעבור לבבות. ברגע שקהילה מחליטה שהמטבע שלה הוא לבבות, ואנחנו מוכנים לתת ערך ולתת את הזמן שלנו, את החפצים שלנו בתמורה ללבבות, מתחילה כלכלה. הגענו למצב ב-2013, 25,000 בתי אב אנשים שלא מבינים שום דבר בענקים דיגיטליים וכלום, היו 1,000 טרנזקציות ביום, בשווי של 50 שקלים בממוצע הטרנזקציה. זאת אומרת ש50,000 שקלים של מוצרים ושירותים החליפו ידיים בכלכלה איזוטרית בשנת 2013, שנקראה מאמזון מרקט. ככה מתחילים כלכלה. הדברים האלה הם קורים, כי ברגע שיש ערך וחברי הקהילה יש להם יתרונות לשתף פעולה, אז הם מעדיפים להשתמש במטבע הקהילתי על פני המטבע השקלי.
יש שאלה שאני חושבת שלא הכנסנו, לא דיברנו עליה קודם, אבל היא עלתה לנו מאוחר יותר, שהרבה מאוד טוקנים קהילתיים יושבים על הפלטפורמה של אימפריום, שזו פלטפורמה של אמזון, ולאמזון כן יש גישה להרבה חשבונות, שזה סוג של ריכוזיות.
לא, איתריום לא יושב על שום דבר שקשור לאמזון.
אוקיי. בהרצאה, ברעיון הקודם שראיינו, מישהו מקריפטו ג'אנגל, שמו דור אופיר, אז הוא דיבר על זה, שאלנו על מטבעות מבוזרים לעומת ריכוזיים, כי בתוך הקריפטו אנחנו מבינים שיש לנו את שני העולמות האלה, אז הוא נתן לדוגמה את איתריום, ש80%, זאת אומרת, 80% מחוות הקריאה שלו נמצא בידיים של אמזון, זאת אומרת חוות הקריאה הכי הכי גדולה. והיום אני מחברת את זה גם לאמירות של שוואב על הנושא הזה של לכוון את האנשים לבלוקצ'יין כדי שאפשר יהיה לעקוב אחרי כל טרנזקציה שהם עושים.
כן, אז יש פה איזשהו ערבוב של כל מיני דברים, אוקיי? אז דבר ראשון, אם עכשיו מדינת ישראל תחליט לעשות שקל דיגיטלי, אוקיי? זה מאפשר למדינה הרבה יותר שליטה על הכסף שלך. למה? כי הכל הופך להיות בעצם, תסתכלו, גם היום הכסף שלנו דיגיטלי, אוקיי? כשאני עושה העברה בביט, אז יודעים למי אני מעבירה ויודעים את הכמות שאני העברתי, אבל היום בשביל להחסום לי את היכולת להעביר כסף, צריך לחסום לי את החשבון, אי אפשר להלאים לי את השקלים, המדינה לא נכנסת לי לתוך הזה, אפשר לחסום לי את החשבון, ולא יהיה לי גישה לחשבון, וזה גם כמו שעושים בעיקולים וכדומה. אבל ברגע שיהיה למדינות את המטבע הדיגיטלי הרשמי של המדינה, ללא ספק המדינה תוכל לקשור, בין היכולת שלי לקבל לדוגמה גישה לתשתיות ולחינוך וכדומה, לכל מיני דברים שדורשים ממני לשלם בשקלים, עם היכולת שלה להגיד לי אם התחסנתי או לא. אוקיי? תו ירוק יכול להיות תו, שאם אני רוצה להיות מסוגלת לשלוח את הילדים לחינוך חינם, אוקיי? אז אני חייבת להתחסן, אחרת יסגרו לי את הגישה לכסף שלי. אלה דברים שיכולים לקרות, במטבע שמנוהל על ידי הממשלה. הלוואי והממשלות יעשו את זה. זה ישר יעביר את כולם לביטקוין ולכל האלטרנטיבות, וכולם והמטבעות האלה הרבה יותר יחגגו. גם היום הממשלות, בגלל שיש אלטרנטיבות, גם היום הממשלות לא יכולות להיות חזירות מדי, אבל ללא ספק, אנחנו נמצאים בנקודת זמן שבה הממשלה יהיה לה מוטת שליטה מעניינת ועם עוד אפשרויות על ידי זה שאנחנו נחזיק בכסף דיגיטלי. גם היום הכסף שלנו דיגיטלי, הוא פשוט לא נמצא, הכסף עצמו הוא לא דיגיטלי, אלא הרישום של מי העביר למי הוא דיגיטלי. אוקיי? גם בביטקוין הרישום של מי העביר למי הוא דיגיטלי, אז לא משנה, לא ניכנס להבדלים. לגבי אית'ריום, אוקיי? באית'ריום יש אלפי מטבעות, שמשתמשות בפרוטוקול שנקרא ERC-20, אוקיי? זה מטבעות שלמעשה הן רוכבות על הבלוקצ'יין של אית'ריום, ומאפשרות לכל אחד לייצר כלכלה משלו, ומטבע משלו, מבלי להצטרך לייצר את הברזלים, כי יש מנגנון שלם של לייצר בלוקצ'יין, לעומת לייצר רק טוקן על הבלוקצ'יין. כל העולמות של ה-NFT לדוגמה, מתאפשרים על אית'ריום, על גבי פרוטוקול שמאפשר לייצר NFTs. זה שהיום חוות הקריאה יושבות על אמזון ווב סרוויסס, אחלה, אף אחד לא הכריח אותם, יכולים לעבור למקומות אחרים. זאת אומרת, הטיעון הריכוזי, זה כמו שאני אגיד לך ש... יש תמיד אלטרנטיבה, אבל זה שהיום נניח העלות הכי טובה היא לייצר, לשים שרתים ב-AWS, סבבה, זה עניין של בחירה, כשאת רוצה לשים עכשיו שרת שקורא את המטבע, את יכולה להחליט אם את שם אותו ל-AWS או שאת מחברת אותו לשטקר אצלך בבית ומנהלת חוות שרתים אצלך בסלון. זה לא אומר שאין חופש בחירה. אני מסכימה שבאתיריום יש כל מיני דברים, שיקולים, שלהחליט האם המטבע הזה הוא יותר טוב או פחות טוב ממטבעות אחרים. אחד היתרונות הגדולים של המטבע של אתיריום או של מטבעות ERC20, זה שמאפשרים את כל הנושא של חוזים חכמים. תארו לעצמכם, אוקיי? שבמקום לקבל משכורת רק פעם בחודש, ושיום אחרי ירד לי כל הביטוח לאומי והפנסיות וכל הדברים האלה, המע"מ והמס הכנסה, תארו לעצמכם שכל יום אני מקבלת משכורת, ובאופן אוטומטי ובאופן שקוף, החוזה החכם יודע להפריש את ה-35% או whatever למוסדות המתאימים. תחשבו כמה בירוקרטיה נחסכת, כמה אנשים שהם סתם פקידים שמחזיקים אותנו בכל מיני אישורים וטפסים נחסכים, כמה שקיפות יש למהלך הזה, כמה שאני לא צריכה לחכות חודש בשביל לקבל את המשכורת, אני יכולה לקבל את זה על בסיס יומי. זאת אומרת שחוזים חכמים וכל מה שאתיריום מביא לעולם, מאפשר לנו לשתף פעולה בצורה שבה לא צריך לעשות את זה אופליין, עם חוזים לגלים משפטיים על תפסים ועל דפים, אלא לשתף פעולה אונליין בחוזים שכולנו יכולים לראות אותם ולהסכים עליהם, וזה נותן אין סוף פתרונות ואפשרויות לאנושות, בקטע של איך משתפים פעולה. לדוגמה נוספת, אוקיי? אם אני היום יוצר של איזושהי, נניח של מוזיקה, או יוצרת של סרט, אוקיי? אני היום יכולה לעשות חלוקת רווחים עם כל האנשים שהשתתפו בסרט, לא רק סטיבן ספילברג, לא רק הפרודוסר הוא זה שמקבל את ההכנסות, או רק האולפנים הגדולים מקבלים, אלא גם המאפרת יכולה לקבל 0.01%, או הצלם או הצלמת יכולים לקבל 0.2% מהתמלוגים של הסרט, בעצם זה שהם השתתפו בסרט, בגלל שזה אפשרי מבחינה טכנולוגית. אוקיי, אנחנו יכולים כל הזמן להזרים את הכספים שנכנסים מהקניית כרטיסים של הסרט, לכל הארנקים של כל האנשים שהשתתפו בסרט. גם האנשים שתמכו אולי בסרט יכולים לקבל החזר. זאת אומרת שזה נותן לנו אפשרויות תמרוץ וקומפנסציה ותגמול הרבה יותר גדולים ממה שיש לנו היום, שזה רק משכורת, או לעבוד לפי שעה, או להיות פרילנסר, אלא להיות מסוגלים לייצר כל מיני מיזמים משותפים, שנותנים גם לאחרון הקונטריביוטר, זה אנשים שלוקחים חלק, גם לקבל מהתגמולים, ולא רק שמישהו מלמעלה יחתוך עליהם קופון. אלה דברים שמתאפשרים באמצעות הטכנולוגיה הזאת של אתיריום ודומיהם.
זאת אומרת, זה אפילו מין פיתוח כזה של Head Start, שבמקום לקבל איזושהי תמורה להשקעה, אז אם מישהו השקיע, הוא יכול להיות ממש, לקבל את ההשקעה שלו ב-0.0.
נכון, נכון, והכל בשקיפות, ואני רואה בדיוק כמה נכנס, ואני רואה בדיוק כמה, הכל בצורה שאין, זה לא מתנהל במחשכים, אז אין פוליטיקה, אין יכולת לשחד, אין טובות הנאה, אין את הדברים האלה, בגלל שכולנו לוקחים חלק באיזושהי כלכלה, כולנו מסתכלים על המידע, על המספרים, על כמה הרווחנו, על כמה חתכו מאיתנו, היום במס הכנסה, לכי תביני מה לוקחים ממך, איך לוקחים ממך, פתאום שולחים לך מכתב, את חייבת 16,000 שקל, יש איזשהו סטארט-אפ ישראלי, שהוא בינלאומי בשם קליר, שבעצם לקח את כל העולמות האלה, והביא אותם לחברות הסלולר, לא רק, אבל גם לחברות הטלקו. היום כשאני נוסעת עם הטלפון שלי לחול, יש משהו שנקרא roaming. זאת אומרת שפרנס טלקום צריכים להתחשבן עם סלקום על הדקות שבעצם אני שילמתי לסלקום הישראלית, אבל עשיתי את זה על גבי התשתית של פרנס טלקום. באה חברת קליר עם הבלוקצ'יין ואמרה לכל החברות, תסתכלו, כל הזמן יש לכם חוסר התאמה בין הדקות. נניח סלקום ספרה שהיו 50,000 דקות roaming, ופרנס טלקום ספרה שהיו מהצד שלה 60,000 דקות רומינג, ועכשיו הם לא מסכימים ביניהם על הפער של 10,000. באה חברת קליר ואמרה, תסתכלו, הבלוקצ'יין בעצם מאפשר לכולנו להסתכל על אותו מידע. כולנו נראה בזמן אמת כמה דקות רומינג יש, ונתחשבן באופן אוטומטי, לא צריך אנשים שעושים את החישובים האלה עם טעויות אנוש, לא צריך עורכי דין שאחר כך טובים אחד את השני, זה חוסך לחברות מיליוני שקלים. זאת אומרת שהפתרונות האלה הם לא רק כלכלות קהילתיות, הם לא רק לחברות הגדולות, אלא כל פני האנושות, ואיך שאנחנו משתפים פעולה, ואיך אנחנו עושים דברים, ואיך אנחנו יכולים לקחת חלק פעיל, כל הדבר הזה משתנה ומאוד מאוד חותך גם בירוקרטיות, גם פוליטיקות וגם היררכיות.
כן, רגע, סוג שמחזיר אותנו לקשר ישיר, אבל דרך טכנולוגיה, זאת אומרת, אני יכולה בקצה העולם לתקשר איתך על איזשהו מיזם שאנחנו שותפות בו, ולשתינו מאוד מאוד ברור לאיזה חוזה נכנסנו, מה מגיע לי.
בדיוק, בדיוק, בדיוק.
זה נשמע ממש אחלה, חוץ מזה שהיה שם משהו קטן שצרם לי בקשר לאחוז המס על המשכורת המת שלמחורת ממש יורד לי, זאת אומרת שזה חלקים מהחוזה, סעיפים מהחוזה, שברגע שאני חותמת על החוזה אני מסכימה על החלקים האלה, ולא ניתן לפרק את ה... לקחת רק חלק מההסכם. זה משהו ש...
אל תיכנסי להסכם, זה כמו שאני אגיד לך שאת חותמת על הסכם דירה, אז את חותמת על גם סעיף שאומר שאת צריכה לפנות תוך 15 יום, אל תחתמי על ההסכם הזה. כשיש חופש בחירה לא צריך ששום דבר יצרום, אל תקחי חלק בכלכלה הזאת.
בדיוק, בדיוק.
זה כמו חוזה של דירה, אני אומרת לך חוזה דרקוני, אז אני לא הולכת לדירה, יש עוד 100 דירות אחרות. זה צריך את המיינדסט הזה שאומר שיש תמיד אלטרנטיבה, את לא שבויה של שום דבר.
אוקיי.
יש לו חופש.
הדוגמה בעצם שהבאת זה הסכם מסוים כלשהו, אבל לא כל מטבע הוא כזה, יש מלא מטבעות אחרים שהם לא כאלה. אוקיי, בסדר גמור.
זה היציאה שלנו מהתפיסה שיש לי את המטבע המדיני שלי, שנקבע... על ידי המדינה ומנוהל בצורה שאת דיברת עליה, שהיא ריכוזית, שהיא לא שקופה, שהיא הרבה פעמים על חשבוני כי נעשות החלטות שאני לא שותפה אליהן ואני גם לא מסכימה איתן, אבל אני שבויה של זה, לבין זה שאני יכולה לשבת לא משנה איפה בעולם, ואני פשוט בוחרת עכשיו לאיזה חוזה אני כן נכנסת ולאיזה חוזה אני לא נכנסת.
נכון.
זה השינוי מיינדסט הכי גדול בעצם שאנחנו עושים כשאנחנו צוללים לעולם הזה, עוד לפני בכלל להתעסק עם...
היינו בזה, כולנו היינו בזה בעידן האינטרנט, זה העניין, שזה פשוט, אם תקבילי את זה, לזה שתגידי, אוקיי, ביום ראשון בתשע בערב, שאני הייתי צעירה, היה שושלת, ולא משנה מה רציתי, לא רציתי, זה היה תואם גיל עבורי, לא היה תואם גיל, זה מה שכל מדינת ישראל ראתה. והיום בשעה 9 בערב, אני לא יודעת מה כל מדינת ישראל, כל אחד עושה משהו אחר לפי הבחירה שלו, חלק בבלוגים, חלק רואים יוטיוב, חלק עדיין רואים טלוויזיה, חלק עושים פודקאסטים, לא משנה, אנחנו נהיינו קהילה עולמית של יוצרים, של אנשים שעוצרים תוכן, אנשים שיוצרים תוכן, אנשים שיכולים להעביר את המסרים שלהם, זה מסרים גם לקהלים מאוד מאוד קטנים, אוקיי? וזה המהפכה שאנחנו גם עוברים בהקשר של איך אנחנו משתפים פעולה, גם לא צריך ללכת לחברה גדולה שתאפשר לנו לשתף פעולה, אנחנו יכולים כולנו להיות פרילנסרים, ולייצר דברים מאוד מאוד גדולים, זאת אומרת לא צריך תמיד את הגורם המרכז הגדול, ואנחנו נראה לאורך הזמן, יש עכשיו התפטרות ענקית בארצות הברית, יש איזה, לא יודעת מה, לא זוכרת אם זה 6 מיליון או 60 מיליון משרות, פנויות כרגע בארצות הברית שאף אחד לא רוצה, זה נקרא The Great Resignation, לאן כל האנשים בורחים? איך הם יעשו, איך הם יתפרנסו? מה הם יעשו? מה שנעשה זה אנחנו נשתף פעולה בדיוק כמו שאמרתי לה, בלי כל ה... זה נקרא Disintermediation, את לא צריכה את כל המתווכים, גם היום אם את רוצה לעשות בוקינג לחדר במלון בסיני, את לא צריכה את ניצה מ-whatever, איזושהי חברת טורס כזאת שתעשה לך את הבוקינג כמו פעם, ואז ניצה ידע רק לתת לך את החמש המלצות, שהיא מקבלת את העמלה הכי גדולה, כי היא יצרה קשר עם הבתי מלון האלה, ולפתאום יש לך את booking.com, וכל העולם ואשתו נותן ריוויוז, ואת יכולה לראות אם זה טוב למשפחות, ואת יכולה לראות אם זה לפי העדפות שלך, ולתכנן לך את הטיול לעצמך. על זה אנחנו מדברים, וכבר עברנו את המהפכה הזאת, אז אין מה לפחד, אנחנו פשוט מדברים על זה, גם בהקשר של איך אנחנו משתפים פעולה ומעבירים ערך, שזה מה שאמרתי בהתחלה, ההבדל בין ווב 2, שזה העברת מידע, לבין ווב 3, שזה העברת ערך, והאנושות מעבירה מידע על ידי שפה, והיא מעבירה ערך על ידי כסף. זהו, זה ההבדל היחיד שעומד בפנינו.
אז את אומרת שאין סכנה שגורם כלשהו הולך להשתלט לנו, ולהפוך את זה עוד פעם ל... שזה יהיה גורם כלשהו בעל הכל שיוכל להתערב לנו ולהשתלט.
תסתכלי, הסכנה היחידה היום שנמצאת זה אם את רוצה לצאת נניח ממטבע קריפטו חזרה לשקלים, אוקיי? כי אז בעצם הבנק אומר, רגע, איך יש לך פתאום 5,000 ביטקוין, איך הרווחת אותה, מה קרה? זאת אומרת, יש עדיין חוקים, אוקיי, שמדינות דורשות איזושהי... את יודעת, הצהרות הון וכאלה, זה לא שם. אנחנו לא מחפשים לעקוף את כל החוקים הקיימים, אוקיי? גם היום, נניח אם עכשיו אנחנו נעלה ערוץ גזעני מאוד, אוקיי? גזעני מאוד, אז יוטיוב יכול להיות שיהיו מלא מלא אנשים שיעשו לזה ריפורט, והורידו לנו את השידור. אז אנחנו לאו דווקא רוצים שיהיה לנו חופש מוחלט לעשות דברים שהם, שהמשתתפים לא מקובל עליהם מה שנעשה, אם עכשיו נוריד את הבגדים, זה לא מקובל, אוקיי? אבל למעט הנושא הזה שאת פתאום את תרצי לעבור חזרה לשקלים, והבנקים ישאלו, והם כן יאשרו לך או לא יאשרו לך, אלה המקומות שבהם אפשר להתערב, אבל עכשיו לעבור בית בית ולהוריד את השלטר של ביטקוין, זה כבר ניסו בעבר, ואין אף גורם שיכול לעשות את זה. רשת ביטקוין קיימת כבר מ-2009, עד 2022, ויש לכל הגורמים בעולם את כל הסיבות לחבות את הרשת הזאת, ואי אפשר, אי אפשר. אז את יכולה גם לחבות את האינטרנט, את יכולה שסין תצנזר כל מיני אתרים, את יכולה שחברות ישתלטו על התשתית של הסיבים האופטיים, אבל תמיד האנושות מוצאת את הדרך, אוקיי? לייצר את המנגנוני חופש שלה, אז יש וואטסאפ, ואז יש טלגרם, ואז יש סיגנל, נכון? אנחנו כל פעם הולכים למקומות יותר שדוגלים בחופש, יותר דוגלים בפרטיות, וכל אחד לפי העדפות שלו, יש אנשים שלא יכתבו כלום בוואטסאפ, ויש אנשים שלא אכפת להם שפייסבוק יכולה להראות להם אחר כך פרסומים כי הם כתבו בוואטסאפ. השם המשחק הוא יכולת שלנו לייצר את הכסף, לבחור איזה כסף אנחנו רוצים לשתף פעולה, לייצר את הערכים של הכסף שאנחנו רוצים, לתרום לכל מיני פרויקטים שאנחנו מאמינים בהם, ואלה דברים שהם נוצרים כתוצאה מכל הטכנולוגיה הזאת של בלוקצ'יין ומטבעות קריפטו, וזה לא היה אפשרי טכנולוגית לפני.
יש לנו שאלות נוספות?
לי זה היה מאיר עיניים ומאוד... נמצא ככה גם את כל השאלות שלנו בנושא. יש לכם עוד משהו, הערה או שאלה?
לא, מה שאני רואה זה פשוט כבר רלוונטי, כי עדי פשוט עברה על הכל וכיסתה את הכל.
מדהים, גם באמת זה דבר בצורה כל כך כל כך ברורה, שזה ממש מידע ששווה זהב.
את יכולה לעזור לנו קצת עם דרכי גישה בשביל להכיר קצת את המטבעות החדשות שדיברת עליהן, כמו TCR וכל המטבעות
הלב? אני פשוט להסתכל על ביחד, קהילת ביחד.
להיכנס לקהילת ביחד איפה? בפייסבוק?
הם נקודת פתיחה מהממת, כי הם גם אנשים, הקהילה שם הם מאוד מאוד שותפים לאידיאולוגיה, יש להם איזושהי חווה בחוקוק שהם תומכים בה, שזה חווה אקולוגית, יש להם כל מיני בעלי עסקים שמתעסקים בזה, וגם הם התייעצו גם איתי על בעצם עם מטבע TPR, שהם לקחו בעצם פלטפורמה קיימת, במקום לייצר לעצמה מטבע, אז התייעצו איתי והסתכלתי על המטבע, ואמרתי שזה נראה לי מטבע בסדר גמור, אתם יודעים, תמיד גם אפשר להחליף מטבע, אבל העיקר להתחיל את הכלכלה, מה שחשוב זה בעצם מה הערכים של אותה כלכלה, ומה מנסים להשיג, מה מנסים לתגמל, אוקיי?
וכמה חופש, וגם כמה חופש יש שם.
וגם כמה חופש יש, וכן, כל הדברים האלה, אז קהילת ביחד של אנשים נהדרים, וגם הפלטפורמה של שרים. מה, האפשרות שליטה, הבעיה היא שרוב האנשים, הם לא יודעים ששולטים בהם, והם גם נוח להם עם זה ששולטים בהם, אבל אלו מאיתנו, שיתעוררו בשלב כזה או אחר, אוקיי? אם זה 2011 כמוני, או אם זה בקורונה, או לא משנה מהסיבות שלהם. כשאנחנו פתאום מתעוררים ואנחנו רואים את מה שקורה בסין, לדוגמה עכשיו, שגם מגבילים לנו את חופש התנועה, גם בקנדה הגבילו את הגישה של הנהגי מסעיות לחשבונות שלהם, גם מגבילים את היכולת של הקבוצה של אנשים לקבל תרומות ולקבל תמיכה כספית בדברים שהם רוצים לעשות, כי לממשל זה לא מוצא חן בעיני הממשל, כי אנשים הם בעצם מתארגנים בשביל להיטיב עם עצמם ועם האיכות חיים שלהם, שיש קונפליקטים
הגבלה...
אלה, אז טוב שיש אלטרנטיבה.
וגם כן, הגבלה רק של סחר במטבע המקומי בלבד, כמו בסין, באוסטרליה, באודו, נכון. שלא מוכנים יותר לחליפין, כמו שפוטין עשה, גם הוא, גם רוסיה בעצם.
נכון.
מי שלא רוצה, אני סוגר את הברז של הגז. מי שלא משלם לרובלים.
נכון.
בדיוק ככה,
נכון.
כן. וואו.
בוא, גם יש כל מיני מגמות של, בעולם של האם בסוף סיני תהיה המטבע, היואן יהיה המטבע שהוא בעצם המטבע שהוא הרזרבה של כל העולם, היום זה, 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 זה דולר אמריקאי, זאת אומרת יש כל כך הרבה דברים בכלכלה של הפיאט, של המטבעות המדיניים, שהם כל כך פוליטיים והם גדולים עלינו, שאנחנו בסוף רוצים לשתף פעולה, בוא נבחר במטבע שאנחנו מבינים לאן הוא הולך ומה הוא עושה ואיך הוא מיטיב איתנו. ולשלם כן. מיסים אפשר לשלם בשקלים, אבל אני איתך ברונו ואיתך הילה ואיתך יולי לא חייבת לשתף פעולה בשקלים. זה בעצם החופש הבחירה שאנחנו נוכל לקבל, כמו שאני לא חייבת לראות את ערוץ אחד.
אני בעד.
ולגבי מטבע TPR אני חייבת להגיד פה שאני חלק מארגון, אני פשוט חלק מארגון, אז כל המידע והרחבה אני יכולה לתת בהמשך.
איזה ארגון, יולי?
אני חלק מארגון ביחד.
זה יפי.
ולא גילית לנו עד כה.
אני חכיתי מתי, אני דיברתי, אני מאוד אשמח לארח גם את ניר אצלנו, אבל פשוט, הוא יוזם של הארגון, הוא לא, הוא גם יודע הרבה על המטבע, אבל עדי יודעת הרבה יותר.
בסדר גמור, אז אני רוצה לסיים בתודה רבה, עדי. אני אישית נהניתי מאוד, וזהו, משפט סיכום.
תהיו סקרנים ותעשו רק מה שאתם מבינים בו.
תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה, אבי. ממש זכות גדולה לפגוש אותך.
תודה.
תודה רבה. ביי ביי.
לילה טוב.
לילה טוב.